אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
נו, אז כבר ראיתם את הסרט אף פעם לא מאוחר?
אף פעם לא מאוחר, בוודאי שראיתי.
אז תקשיבו, אם טרם ראיתם, רוצו לראות. כשהלכתי לראות אותו, אני לא דמיינתי לעצמי האמת כמה הסרט הזה ירגש אותי. וזה לא רק בגלל המשחק הבאמת מדהים והמעולה של אמה תומפסון, וגם של השחקן הצעיר הזה, שיהיה בריא עד 120. איך קוראים לו?
דריל מקורמק או משהו כזה.
דריל מקורמק, אוקיי.
הייתי צריך לנגב את זאת שהייתה לידי, היא פשוט רעירה עליו.
אוקיי. והנושא באמת נושא מרתק, אבל אני חושבת שההתרגשות שלי הייתה בעיקר בגלל הכנות הבלתי מתפשרת והממש ממש לא מתייפייפת. כנות מאוד מאוד מרעננת בהקשר של מיניות של נשים בוגרות. אז את התוכנית הזאת המיוחדת מאוד, כי היא תוכנית עשירית, עשירית! שלי פה ברדיו סול.
את שומעת?
כן, אני שומעת.
המון בחוץ עומד.
באמת?
כן, בטח, אנשים באו.
כן?
אני פשוט שם אותם באולפן השקוף.
נכון.
ברור.
אבל איפה המחיאות כפיים?
רגע, אנחנו עושים כפיים.
איפה? לא, המחיאות כפיים.
תכף הם יגיעו גם.
כן?
כן, כן.
באמת?
אנחנו נפתח את המיקרופונים למחיאות כפיים גם. ברור, איזו שאלה זאת.
אוקיי.
נראה לך.
אז תכף בטח נשמע אותן. אז קודם כל, את התוכנית הזאת אני החלטתי להקדיש לסרט המדהים הזה, ודווקא מנקודת מבטו של גבר. אז יש לי היום אורח מאוד מאוד מיוחד שאני תכף אציג אותו. אני אציג קודם כל את עצמי, בכל זאת. שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת, הילרית, מרפא בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. בתוכנית שלי, שנקראת לינה פאוז, אנחנו מתמקדות בכל האתגרים שפוגשים בדרך בגילאים האלה. זו תוכנית בעצם שנועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. והיום, לאור התוכנית העשירית שלנו, יש לי הפתעה לכל המאזינות.
אוקיי, בוא נשמע.
הפתעה!
בוא נשמע, רגע.
הנה הם הגיעו,
עליהם
הכפיים מבחוץ, כן.
וואו, נכון, יש הפתעה. לא, באמת. עכשיו ברצינות. כיוון שזו תוכנית 10, אז החלטתי לתת מתנה והטבה מדהימות. באמת מדהימות. מכל הלב. אז המתנה שאני נותנת זאת שיחת ייעוץ של 40 דקות בזום, והשיחה הזאת בעצם נועדה לעשות סדר לכל מי שחצתה את ה-40 וחווה את השינויים בגוף, בנפש, בסדרי עדיפויות, לא יודעת איך לארגן את החיים שלה מחדש, איך להחזיר לה את איכות החיים. אז עבור מישהי כזאת, אני מקדישה, מפנה לעצמי את הלוז, מפנה 40 דקות רק בשבילך להקשיב לך ולעשות איתך ביחד סדר. בנוסף, לאלה שכבר מכירות אותי, וכבר היו אצלי, וזקוקות בדחיפות עכשיו לטיפול רוגע משקם בקיץ החם והמעביל הזה.
וגם ככה חם לכם תמיד.
נכון, בדיוק.
זה חם על חם.
זה חם על חם, נכון, יפה. אז אתם תקבלו ממני שני טיפולים מדהימים במחיר של טיפול אחד, שזה ממש ממש שווה, כי טיפול אחד אנחנו נעשה טיפול בתדרים וצלילים של קערות טיבטיות בשילוב של שירה מרפא שלי, וזה טיפול מעיף, אני אומרת, מניסיון של הרבה מאוד נשים. והטיפול השני זה טיפול של רפלקסולוגיה אנרגטית. כל הדבר הזה קורה בקליניקה שלי בחדרה. אז אם אתן בעניין ובא לכם נורא משהו משני הדברים האלה, פשוט סמסו לי. 1808, זה המספר, תסמסו לי את זה למספר טלפון שלי, 054-300-3324, אני חוזרת, לסמס לי 1808, למספר טלפון 054-300-3324. אז, את התוכנית היום, אנחנו נתחיל עם שיר שכתבתי והלחנתי במיוחד לנשים באמצע החיים. קראתי לשיר הזה, המראה, ובהמשך תבינו למה בחרתי אותו דווקא היום. אז טכנאי השידור שלנו, שוקי אברהם, המהמם, שעושה לי פרצופים כל הדרך, ונשמע את השיר.
עכשיו בשידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלב.
אז היום הבטחתי לכן אורח מיוחד, נכון? דיברתי עליו הרבה, דיברתי עליו גם הרבה בפייסבוק. אז האורח הזה יושב עכשיו מולי ושמו לישי הרצוג. אז לישי הוא מדריך ומלווה אנשים וזוגות לחיבור לגוף, לבריאות מינית ועונג זוגי ואינטימי. זה מה שהוא עושה בחמש שנים האחרונות, נכון? לא צודקת? יחד עם בת זוג המדהימה שלו, רות קורן הרצוג, שהתארחה כאן בתוכנית אגב, תוכנית שווה בטרפת על מיניות נשית, שווה להאזין לה. אז ככה בעצם הכרתי את לישי. יצאתי מהתוכנית, תוך כדי איזושהי שיחה על עצב הווגוס, אם אני לא טועה זה היה, ואז הוא הדגים עליי בעיסוי את הפעולה שצריך לעשות כדי לשחרר את עצם הווגוס, והאמת היא שאני לא רציתי שיפסיק את העיסוי ever.
אז כאילו הייתי צריך להמשיך להישאר, וכאילו...
כן, אז
שוקי,
אני רוצה
גם... שוקי, פעם באתרי
חנייה. את בדיוק. באמת, יש לבן אדם הזה מגע טיפולי מדהים, אבל חוץ מזה יש לו סיפור חיים מרתק, ומבט מאוד מאוד לא סטנדרטי, בכלל אנשים, ואנשים בוגרות בפרט. בעברו לישי הוא בכלל יש תקשורת, וכתב רדיו, ודובר משרדי ממשלה, וצלם, שצילם לא מעט סלבריטאים, אנחנו לא נספר.
עד כדי כך אתה היית בטראומה אחרי כל התקשורת.
אני יכול לענות לך,
התקשורת הזאת יכולה לדרמה.
יש איזה קטע עם טכנאים, שאלה מי הטכנאי שלך, יכול להיות שהטכנאי יכול לקרום לך טראומה.
כאילו, היא אמרה, משרדי ממשלה, שזה, אז אמרתי, אולי הם גרמו לך טראומה.
אני יכול להגיד.
שוקי.
שוקי צריך תוכנית משלו.
יש לו תוכנית משלו.
לא, אבל אני מדבר על תחנת רדיו בנוסף לתוכנית משלו.
אה, אני חושבת שגם יש לו תחנת רדיו.
יש לו תחנת רדיו. זה הוא לא ידע עוד.
עוד אחת.
עוד אחת זה כבר בעיה.
טוב, אז לענייננו, הבנתי שעברת מסע ממש מטורף, גם עם הגוף שלך, ועם כל מיני דברים שמה שתבחר לנו לספר לנו תבחר, גם עם המיניות שלך, ומשם בעצם הגעת לעולם הטיפול. אז... ברוכה, לא ברוכה, אני רגילה להגיד ברוכה, אבל
בסדר,
ברוך.
בסדר, אני גם ברוכה לפעמים.
ברוך הבא לתוכנית שלנו, לישי. כיף שאתה פה.
תודה על ההזמנה, איזה שיר מקסים. תודה. זאת אומרת, איזה פתיח, כאילו, בוא לא נדלג על זה שנייה, נגיד...
זה מקסים אתה.
שזה המקסים. בוא נגיד שהאפקט הזה של המראה ולעמוד שנייה ולעצור... בדיוק עכשיו בצהריים, הסיאסטה, רק אנחנו פה נראה לי מטורפים במזרח התיכון, אבל כולם סביבנו, נחים, עוצרים.
נכון.
אז נזמין את כולן, כולם לעצור שנייה, להקשיב, להכין לעצמם משהו לשתות.
או.
תמשיכי.
או, נו, אתם מבינות למה הזמנתי את לישי לפה? יפה. אני בעניין של להכין משהו לשתות, אבל שוקי לא מרשה לשתות פה באולפן, מה אני אעשה? אז אי אפשר עם כוס קפה, אבל אתן תכינו את הכוס קפה. אז לישי, ראית את הסרט, נכון?
דמיון מודרך.
אני אדמיין בצורה מודרכת שיש לי כוס קפה ליד.
בצורה מודרכת שיש לך כוס קפה.
יפה, גם פתרון גם, יופי. נכון שראית את הסרט?
ודאי.
אוקיי, אנחנו מדברות ומדברים, כמו שאומרת
משמע,
על סרט אף פעם לא מאוחר עם אמה תומפסון, ככה מי שהצטרפה עכשיו, אז זה הסרט שעליו אנחנו הולכים לדבר היום. אז ראית את הסרט, אני אפילו יודעת שעשיתם על זה פודקאסט אתה ורות, נכון?
נכון.
שזה מדהים שאולי נצרף אפילו לינק לפודקאסט, שזה עוד, עוד מבט שבטוח לדברו על עוד כל מיני דברים, אבל אני מעניין אותי, לשמוע איזה קטע בתוך הסרט דיבר עליך הכי הרבה, כגבר וכמטפל.
טוב, אז שני קטעים, okay. אם זה ככה.
אוקיי. Okay.
כגבר היה מעניין, אני לא רוצה לגלות את הסוף, אבל בסוף יש איזו סיטואציה שהיא מתמודדת עם האמת. וזה היה, כדי לעשות ספוילר, למי שעדיין לא ראתה, אז... והמבט הזה והסקירה שהיא בעצם בודקת מה קורה לה והמיוחדות והחיבור העצמי, זה היה מבחינתי רגע שפשוט צריך לנצור אותו. זה היה חיבור, זה היה בעצם כל מה שאפשר להגיד אנושי, אבל גם היכולת של בן אדם, או שבמקרה הזה שחקנית שמעבירה את הדמות של התהליך, התחברנו לדמות, התחברנו לתהליך, ולמעשה בדיוק באותו רגע יכולנו לראות את, את היופי הזה. כשהיא ראתה גם אנחנו ראינו.
וואו, אני כל כך מסכימה איתך. זה באופן אישי החלק שהכי ריגש אותי. זה היה הקטע שאני, זהו, התפרצתי בדמעות, וחברה שלי יושבת לידי, וחברה שלי סקסולוגית, כי אני לקחה אותי לסרט.
אצלה זו הוצאה מוכרת.
לגמרי. ואז אנחנו יושבות, והיא כזה מסתכלת עליי, את בוכה? אני אומרת לה, כן, אני בוכה, זה מאוד מרגש. אז, אבל אמרת שיש שני קטעים. אז מה הקטע השני?
והקטע השני, היכולת שלו פשוט לאסוף אותה. שאתה מעביר בן אדם, ואת מכירה את זה, אני משאל עצמי גם בתוך תהליכים שאת מלווה, כן. אנשים, נשים, זה לא משנה, נפש, שעוברת איזה תהליך, אז שם איזה שלב של התפרקות, זיכוך, ואחרי זה צריך ממש בעדינות לבנות את זה, ואני חושב שהם עשו שם עבודה מעולה ביכולת להראות את הדינמיקה ביניהם, את האפשרות שגם הוא, ואני לא נכנס פה לשאלות מוסריות גדולות, כי זה לא הנושא, אבל היכולת שלו לטפל, היכולת שלו גם להיות אנושי וגם לכאוב וללוות הכאב שלה, וגם להישאר עוד בן אדם, ובסוף לאסוף אותה ולהחזיר אותה, ואני חושב שזה היה מקסים, זה היה אחד הדיאלוגים, ומה שמיוחד כל כך בסרט הזה, בעיניי זה היכולת שהוא מאפשר לנו לחשוב. זאת אומרת, זה לא איזה שעה ומשהו שאתה דבוק לכיסא, אתה פשוט יוצא החוצה, והסרט הזה עדיין הולך איתך, או הולך איתך.
לפעמים גם שבועות אחרי.
בדיוק, ואני דיברת על הפודקאסט שרות ואני הקלטנו, אז ניסינו כמה פעמים, וכל פעם מזווית אחרת, והתווכחנו עליו, וכעסנו, ואהבנו, והוא נגע בנו. והמיוחד ביצירה הזאת, כי בסוף זו יצירה, יצירה אומנותית, זה היכולת הזאת שלגעת בך, ולהשאיר לך איזה שאלות פתוחות למחשבה.
אז עם איזה שאלה נשארת פתוחה?
עם איזה שאלה נשארתי פתוחה? זה קצת כואב להגיד, אבל נשאלתי עם שאלה שבעצם אומרת, הלוואי וגם אנחנו, בחברה המסורתית שלנו פה בישראל, יום אחד נוכל להתייחס בדיוק לאותן סוגיות ברמה הבוגרת, ברמה המקצועית, האנושית, שנמצאים במקומות אחרים, מעבר לים, במקרה הזה, בלונדון או בריטניה, אחד המחוזות שם.
אני צריכה להבין את זה יותר. מלא איזה סוגיות.
אני אסביר. זאת אומרת, הסרט בעצם עוסק בהתמודדות עם בושה, עם גוף, עם צורך, עם רצון, עם העובדה שמישהי שאחרי גיל 50, שהילדים קצת גדלים ומתרחקים, ויש לה פתאום זמן לעצמה, ולא עלינו היא גם אלמנה, פתאום אין לה שום זכות חיים. והיא לקחה את עצמה שם למסע של למידה, ואני מסתכל על מה שקורה אצלנו כאן, בחברה המסורתית שלנו. הרבה פעמים אני נתקל בזה, ואנחנו מכירים את זה, שמגיעה מישהי ואומרת לי, תקשיב, אני סבתא, זה לא מתאים. מה זאת אומרת, את סבתא? אומרת לי, הרחם שלי לא עובדת, זאת אומרת, כבר אין ביצית, אין צורך. ואם היא אלמנה או גרושה, אז מה? אז זהו, אז נכנסים עכשיו למדבר, ומחכים, סליחה על הביטוי, לאיזה חלקה, ומזניחים את כל המיניות, והתשוקה, והגוף, ומה שקורה, והפרפרים בבטן. וכל הדבר הזה פשוט הולך לאיבוד. והיה מאוד יפה לראות איך היא בעצם לוקחת לה את האפשרות, והיא מזמינה לעצמה תהליך, והיא בחרה איש מקצוע מדהים, שפשוט ייקח אותה את התהליך הזה. והיכולת הזאת גם בסוף לדבר על התהליך הזה, זה בעיניי הקסום.
אוקיי. כשאתה אומר חברה מסורתית שלנו, אתה לא מתכוון דווקא למגזר הדתי, אתה מתכוון לכל החברה שלנו בעצם.
כולנו. זאת אומרת, מדינת ישראל בנויה גם משומרי מסורת, מדתות שונות, ממגזרים שונים, הגענו לפה מתפוצות שונות. היכולת הזאת להתחבר לגוף, זה לא משהו שנטוע בנו.
אני חושבת שההפך, יש משהו ביהדות, ביהדות אני... היא דבר מדהים, יש בה המון המון דברים יפים, יפהפיים, אבל יש משהו לפחות בפירוש, אוקיי? אני לא מתיימרת להבין את זה לעומק, אבל משהו בפירוש שעשינו ליהדות, יש משהו שדי מנתק אותנו מהגוף, לא? כאילו כעם כזה.
יכול להיות.
אנחנו עם הספר, אנחנו עם הרוח, אנחנו מאוד בראש, אנחנו מאוד באינטלקטואל. והגוף כאילו כזה קצת פחות...
אז אם הזכרת את רות, אז היא באמת צמחה בעולם תורני, אז היא יכולה להסביר לך שהקבלה, ויש ספרים שלמים שמדברים על באמת המגע בינו לבינה, והחובה של גבר, כן, גם לדאוג לאישה שאיתו בכל הצרכים, גם בתשוקה ובאינטימיות. אני חושב שהפרשנות, האינטרפרטציה, ונראה את זה בצורה פשוטה, כל מי שיצא את גבולות הארץ הזה והגיע לאירופה ונכנס לאיזה ספא, יכול לראות סבתא, מחזיקה שני נכדים, אנחנו נשארים בקונסטקסט של הסרט, כן. נכנסים כולם בחליפת יום ההולדת לאגם, לסאונה, ואין איזה ביג...
חליפת יום הולדת, אהבתי.
כן, ואין איזה ביג דיל. אין שם איזה כזה. וואו, רק אצלנו מישהי חצי חושפת, משתזפת באיזה חוף פרטי, כבר מעלים רחפן, וכבר יש חגיגה סביב העניין הזה.
אבל העובדה שהם עשו את הסרט, הרי הם כן, זאת אישה שחיה באנגליה, אז גם שם כנראה יש, כן.
נכון, אבל אני אומר, יש להם שם גם את מה שאני רואה ומכיר, ויש גם תוכנית דוקו, דייט ברום, אם את מכירה אותו, על החברה הבריטית, שמאוד מאוד משחררת. זאת אומרת, מצד אחד, יש כוח, בדיוק כמו בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו, יש איזה כוח שמעכב, שדוחס, ששומר, ומצד שני שזה לבידו כזה, שרוצה להתפרץ
כל החוצה. כל הזמן, כן. המלחמה הזאת.
והמלחמה הזו, היא מלחמה שאנחנו חיים בה בגוף, חיים בה כחברה.
כן, לגמרי. על מה הסרט הזה בעצם, לדעתך? כאילו ככה בגדול, כשאתה מסתכל עליו.
אם הייתי צריך להיות מבקר, או מישהו שכותב, הייתי בעצם על הזכות לאפשר. על הזכות לאפשר לאישה, גם שהיא כבר אלמנה, לרצות להרגיש תשוקה, הרצון שלה להרגיש מינית, הרצון שלה לחיות, לנסות בעצם להגשים את כל מה שהיא לא הצליחה לעשות כל השישים ומשהו שנים קודם לכן, ולהיות מחוברת לגוף שלה, להיות מחוברת לתשוקה שלה, והאפשרות גם לקבל. ויש איזה קטע כזה אצלכן.
אפשרות לקבל, אהבתי.
אמהות יקרות, שאתם אחרי זה הופכות להיות סבתות, שאתם, לא יודעת, הילדים יוצאים מהבית, ואז אתם כאילו משתגעות, כי כבר אין במי לטפל. אין למי לדאוג, אין למי, אז בסדר, אין בעיה. עשינו דקורציה מחדש, ועשיתן עוד כביסה והכל, אבל הזכות הזאת, לפעמים שאני נמצא בתוך סשן טיפולי, ואני אומר, אוקיי, אז תקבלי. אמרתי לי, מה אני אעשה עם זה? בוא נתחיל בלעצום את העיניים ולנשום. והיכולת הזאת פשוט להיות במצב של לקבל, וגם בזוגיות אני מאמין שהחיים הם תן וכך, לא ברמת המחשבון, אני נתתי חיבוק, את תתני נשיקה, אני הכנתי אוכל, את תביא את אני אביא את המשכורת, אלא היכולת הזאת לתקשר ולראות מה בן בת הזוג שלי צריכה, מה היא צריכה. וברגע שהילדים עפים לכם מהכן, הם לא חייבים להתגייס לצבא, והם כבר לא צריכים אתכם 24-7, אז פתאום, כמו שהתוכנית, אתן בפאוז. רגע, רגע, מה קורה עכשיו? והחלק היפה שם היה, זה לראות שבעצם כל העולם שלה בעצם עצר. הילדים שלה לא באמת מתקשרים איתה יותר מדי. יש לה חברות עם איזה משחק טיפשי, ומה? יש לה לפחות 30 שנה, מה היא תעשה? היא תמתין למוות עכשיו? והחלק היפה זה שהיא אומרת, עצרו את הכל, גם אם יש לי עוד איקס שנים, אני לא מוותרת. אני רוצה תשוקה, אני רוצה מיניות, אני רוצה לחקור את כל מה שלעולם לא העזתי.
תגיד, קודם כל זה מדהים מה שאתה אומר, זה כל כך מדויק. אני חושבת שיש, אני פוגשת שני טיפוסים של נשים. יש את הנשים, אני קוראת להן, אני לא יודעת, האמת היא שאין לי, האמת היא שאין לי ממש איזה שם לזה, אבל זה נשים יותר באמת של בית, של משפחה, גם לא משנה, הם יכולות לעשות במקביל מילון קריירות, זה לא העניין. אבל יש להם איזה מיינדסט כזה, שזה סביב הקן המשפחתי. ואז באמת, הן אלה שחוות משבר עצום, כשהקן מתרוקן, זה סימפטום הקן המתרוקן.
כן, שמתו להם את הקרקע מתחבר להם.
הכל מתחרבש. הן מאבדות את המקצב, הן מאבדות את הריתמוס שלהם. דיברנו על זה פה בתוכנית עם מרי סובינסקי. כאילו, זהו, אני לא מבינה מה אני צריכה לעשות. כל העולם שלי שמעת. הרבה נכנסו לדיכאון. ויש את האנשים מהצד השני, המחשפות. אלה שרק מחכות שהילדים יצאו מהבית.
אלה שעם המקל מטטה.
עם המטטה. בדיוק מאיפות את הילד, כאילו, יאללה, צא כבר. צא לי מהברית, צא לי מהבית, צא לי מהחיים.
יאללה, פילאטיס.
ברור שהם עדיין יהיו שם בשביל לתמוך. אבל אלה יהיו הסבתות שישימו גבולות עם הנכדים, ושיגידו, הנכדים זה רק ביום כזה וכזה, ושאר הזמן אני בעיסוקיי ובהגשמה שלי וכו'. אז אני לא, זה לא רע וזה לא טוב, וזה פשוט שני סוגים של נשים.
אני לא חושב שזה רק שתי אסכולות שונות. זה גם מה החברה מצפה מהם. שזה הדבר היותר מפריע לי. כי מי שהיא נעים לה עם הנכדים שלה ורוצה להיות, וככה היא גדלה, וסבתא גידלה אותה, וסבתא של הסבתא גידלה, וזה הפנטזיה שלה. עד רבה ועד רבה. אבל אם יש את המצב הזה שסליחה לביטוי, נתלים עלייך, מעבירים לך, ואני אומר, אני נפגש והם תמיד מספות, יש לי את הנכד, יש לי כאן סידור, אמרתי, רגע, רגע, את בפנסיה? את לא בפנסיה? איפה את בחיים?
נכון. איפה את בחיים?
ממש ככה. וזה בדיוק השיח. איפה את, אתן, נמצאות בחיים? זאת אומרת, עצם היכולת הזאת היא כמו לעשות את הפאוז, לכן אהבתי גם את השם של התוכנית, לעצור, לעשות שנייה זה בדיקה, מה נעים לי, מה מציק לי, מה טוב לי, האם יש איזה משהו שאני רוצה כרגע לשים עליו איזה זרקור, איזה ספוט, ולהתמקד בו, כי כל החיים פרפרתי. והיכולת הזאת, אני לא סתם אמרתי גם לקבל, כי תמיד אתן דואגות. מה קורה עם בן הזוג, ומה קורה עם המשפחה, והילדים, והשכנה, והכל, כאילו, תמיד יש עוד משהו.
לדאוג לו.
ואתם כאילו לא כאילו, אתם בסוף מתמוטטות שנים, נשים מגיעות, ואז שנכנסים גם למיטה, אז גם שם צריך לדאוג לבעל, או לבן הזוג. וברגע שהם לא עלינו, אחוזי הגירושים עולים במדינת ישראל, אז גם אני נחשף לזה מבחינת האנשים שמגיעות אליי, פתאום, כמו שאת אומרת, אז זו עוד דוגמה שהקרקע פתאום נשמטת.
נכון.
ואז אני בעצם אומר לה, אוקיי, בואי, תתארי לי, איך נראו החיים המיניים שלך לפני כן? אז זה היה ממש כמו הקדימון הזה שנראה בסרט. היה מגיע הבן הזוג, 30 שניות עושה את שלו, מסיים, לובש את הפיג'אמה וחוזר לישון. ואני לא מדבר פה על מגזר של שומרי מסורת, עם מיטות נפרדות, גם אלה חלק מנחלתנו. אבל מדבר על חיים שלמים, ומבחינתה היא כבר בת 50.
64 לדעתי בסרט.
לא, בסרט, אני מדבר. אבל אני מדבר גם אצלנו, אישה, גם כן. אצלנו פה בארץ. זה שם 62, 64, צודקת, וכאילו, ונגמרו לה חיים. ואני שואל, למה? והמיוחדות של הסרט הזו, זה היכולת להעז ולהסתכל על האמת במציאות ולהבין שיש גם דברים שהזמן עושה את שלהם ולבנות עליהם את כל התהליך מחדש. להגיד איזה יופי, עכשיו יש לי זמן לעצמי.
אז כשאתה מסתכל על האישה הזאת שבעיניי היא אישה טיפוסית, אני יכולה להגיד לך שיש לי לפחות שתי מטופלות שאני יכולה לחשוב עליהן, שזה כאילו, אני ברגע שראיתי את הסרט, אמרתי, את רצה לראות הסרט.
כן.
למה? כי זה לא בדיוק אותו סיפור, כל אחד עם הסיפור שלה, אבל יש משהו, יש איזה טיפוס כזה של נשים, שחיות הרבה זמן עם בני הזוג, המון המון שנים, מכירו בגיל צעיר, מכירות רק את זה.
שלהם.
זה היה החבר הראשון שלהם. המיניות שלהם נבנתה בתוך המערכת הזאת. הרבה פעמים אלה נשים בגילאי, נגיד, שמתקרבות ל-60, שגדלו על חינוך מאוד מאוד שמרני וכזה, שבעצם שם את האישה במקום שדיברת עליו קודם, במקום שהאישה צריכה להיות בסקס זאת שנותנת.
שזאת בעיני... לא רק בסקס, גם בחיים.
כן, אבל עזוב בחיים. בסקס. בסקס היא צריכה להיות זאת לחלוטין. שנותנת, וזה בעיניי אחת הצרות החולות של החברה שלנו. מה פתאום האישה בסקס צריכה להיות זאת שנותנת? האישה בסקס צריכה להיות זאת ש... זאת אומרת, קודם כל, הנתינה והקבלה הם תמיד הדדיים. אבל במהות האישה נבראה לקבל, היא נבראה, ככה העברי מין שלה נראים, ככה העבר מין של הגבר נראה, הגבר נותן, האישה מקבלת, זה הבסיס, זה כאילו א' ב', התבלבלנו פה לגמרי. ואז אני עם כל החיים שלי חייתי עם תפיסת עולם שאני באה פה לתת. עכשיו כשאין לי שום תשוקה מינית, אין לי, סליחה על הביטוי, יותר לתת, לא בא לי יותר, מספיק. וזה מה שבעצם האישה הזאת...
וגם אין צורך בילודה, כאילו...
אין צורך בילודה, אז כאילו, יש רק צורך בכאילו להמשיך, זאת אומרת, הרבה פעמים הדפוס בתוך מערכת זוגית כזאת, הוא שאישה בעצם יודעת שאם היא תיתן, אז יהיה רגוע יותר, הוא יהיה יותר רגוע לילדים, הוא יהיה פחות עצבני, הרבה פעמים אלה גם גברים שלא יודעים כל כך לספק את עצמם, הם לא יודעים, אין להם... כאילו אין לנו את המיומנות הזאת.
כי לא לימדו אותנו.
לא לימדו, נכון.
לא לימדו אותנו, ואת אמרת פה
עוד... בטח לא את הדור הזה.
נכון, ואת אמרת פה גם עוד דבר. האישה נולדה מבחינת כל הדברים שנועדה כדי לקבל, והגבר לתת. אז נכון שזה כל התרבויות המזרח מדברות על זה, אבל שימי לב כמה פחד יש בזה. הם כמה תקסים של קריטה, של העברי עינוג וכמה סוגרים וכמה
נכון.
בכל העולם מי לקשור את הרגליים ולהשטיח את החזה וטקסים שנשים עושות לנשים רק כדי לסגור את כל הדבר הזה ויש פה איזה רצון להכניס לתוך קופסה ומנגד, כמו שאמרתי, יש את הלבידו משתולל. והדיסוננס הזה הוא זה שלטעמי יוצר את הבלבול, פחד, דיכאון, היכולת הזאת. אני מניח שאולי נתקלת בזה עם נשים שאת מלווה, שאת אומרת לה, טוב, אז מה את רוצה להיות? והיא כאילו לא מאמינה שהיא מסוגלת לקחת את הידיים ולפרוס כנפיים ולעוף. זאת אומרת, הקיבעון הזה בתוך הגוף.
זה הרבה מעבר למיניות, זה מה שאתה אומר.
בדיוק. והחלק היפה, שבעיניי דרך הגוף קל לשקם את זה. כי עם העונג, אז גם הראש נפתח.
נכון. וואי, זה כל כך מדויק מה שאתה אומר.
תודה, בשביל זה אני עוסק בזה.
יש שם קטע, אני חייבת, אתה...
אני לא עשיתי ספוילר, טוב, אני רואה כבר...
לא, לא.
אוקיי.
אתה מדריך, ואני לא יודעת, אתה לא קורא לעצמך מטפל מיני? כזה
לא
נזהר מההגדרה
לא
הזאת?
לא נכנס לתוך הסוגיות האלה.
אוקיי. אבל זה מה שאתה עושה.
לחלוטין,
אתה
כן.
אתה מטפל בנשים.
אני מאוד אוהב...
אנשים.
כן, אני מאוד אוהב ללוות אנשים. זאת אומרת, אני לא מאמין באיזה זפנג וגמרנו. יש תהליך.
יש תהליך,
אני לא מאמין
כן.
גם שאנשים צריכים שנים להישאר. כן, לא בניתי קומה בבית. זה לא זה... עם כל הכבוד, פעם הלכתי לפסיכולוגית, ואני אומר, אבא שלי פעם אחת כעס עליי, אני זוכר בתור, אומר לי, אתה יודע כמה כסף שמנו על זה? ואז רוצים מחשב, ונעתי, וואו, בוא נער, יש לי באמת כאילו... אני חושב שאותה פסיכולוגית צריכה... החדר של אישה היא כאילו, כמו באוניברסיטה, הקתדרה.
וואו. טוב, תקשיב, ההורים, אני חושבת שזה מחובתם. הם אלה שדופקים אותנו, אז הם אלה שגם צריכים לשלם על זה. אני אומרת, מי כבר מהרגע שהילד נולד, שים כסף בקופה על הפסיכולוג, כי אתה בטוח תשרוט אותו באיזושהי צורה, אין מצב שלא. אני רוצה להתייחס לזה קטע, ודווקא בא לי כאילו על הנקודת מבט של הגבר המטפל שבך. יש שם איזה קטע שהיא סוף סוף, ככה לקראת סוף הסרט, מגיעה לאורגזמה. שזה כאילו אחת המטרות, היעד, שהיא תהיה מגיעה במקטע מאוד זכרי כזה. אני צריכה, כן, יש לה בדיוק, יש לה רשימת דרישות, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה, אבל היא רוצה... לקבל אורגזמה, ויש באמת לא מעט נשים בגילאים האלה, בגלל החינוך וכל הדבר הזה, שלא חוו מעולם. ובסוף היא כן מקבלת את האורגזמה הזאת באיזה, שזה גם בעיניי איזה, וואו, איזה כל כך, זה כל כך עמוק ונשי, לא סתם נשים עשו את הסרט הזה, זה כאילו מתוך איזו הבנה עמוקה של הנפש הנשית נראה לי, איך שזה קורה. ונורא בא לי את המבט שלך כמטפל בנשים, שאתה גם מבין ממש טוב את הנפש הנשית. מה קרה שם? איך זה התאפשר פתאום, לדעתך?
דבר שם, תודה על המחמה. דבר שני, אני אשיב לך את זה עם השיר שלך בפתיחה.
אוקיי.
היא פשוט, ליטרלי, הסכימה לעמוד מול מראה, ולקבל, זה הכל, לקבל מעצמה, שאני אמרתי שנשים... רגילות תמיד לתת ולילד ועוד כף בצלחת ולפרפר וכבר מה עם הכינוח ולתת מעצמן ולא לקבל. היכולת הזאת לעצור שנייה, להיות בפאוז, להסתכל ולהגיד זאת אני, ואז לשאול מה טוב לי, מה אני רוצה, מה נעים לי, מה לא נעים לי, ולקחת אוויר ורק לנסות. זה כבר עובד. וזה היה הקסם בעיניי.
יש שם קטע, אני לא יודעת אם אנחנו מדברים על אותו אחד, שהיא שוכלת במיטה.
הוא בצד.
והוא בצד.
לחלוטין, אנחנו בדיוק באותו קטע.
אוקיי.
לחלוטין, היא שוכבת במיטה והיא נוגעת בעצמה. הרבה פעמים, אני מציע לך לעשות ברור, וגם כן, מי ששומעת אותנו או שומע אותנו, כמה פעמים באמת נגעתם בעצמכם, לעצום את העיניים, להבין מה נעים, מה לא נעים בגוף, אולי שזה משהו מציק. אני יכול להגיד שהרבה לא עושות,
לא נוגעות בעצם.
לא עושות את זה, שחלק מהעבודה זה ללמוד בכלל מה. עכשיו, עוד פעם, זה כמו מסעדה. לא תצא למסעדה לא תצאי, לא תתאמי, אז תדעי שיש גם אוכל בוחרי, ותצאי ותדעי שיש אוכל טריפוליטאי, וזה לא אותו דבר, ותצאי ותדעי שיש גם אוכל איטלקי, וכן הלאה וכן הלאה.
אני עשית אותי רעבה על הדרך.
זה בדיוק אותו דבר. ואת יודעת מה הדבר שהכי מפריע לי בקטע הזה? זה אני יכול להגיד שסבתא שלי, שהיא הייתה בלבוסטה כזאת, אחת שכאילו מטפלת וכל מיני אנשים והכל, בשלנית גדולה היא לא הייתה, והבושה שלה הייתה על זה שהיא לא יודעת לבשל.
כן, כי זה כאילו אז זה נחשב, מה זאת אומרת, אישה לא יודעת לבשל, זה כאילו חצי נחה.
בדיוק, מבחינתי הסרט הזה הוא סנונית שמבשרת את המאסטר שף הבא, אני אסביר.
אוקיי.
כמו שפעם לא ידעו לבשל, והיה לה את כל הערוץ סירקיס וכל מיני כאלה, והיא הייתה מנסה. לזכותה יאמר שהיא ניסתה. פחות, כן? אבל ניסתה. והיום, בדור שלנו, כל ילד ילדה פותח את האינסטגרם, יש לך שם את הכל, איך מצלחתים ואיך מכינים את ואת הכל, ונותנים לנו, מנגישים לנו את הקולינריה בתוכניות, ומלמדים אותנו, וכל מיני מושגים, וכל מיני דברים כאלה. אני מקווה שכך, יהיה גם עם המיניות שלנו עוד מעט. ומבחינתי הסרט הזה הוא כמו המאסטר שף, משהו מבשר, סנונית שמבשרת כמו שום פלפל ושמן זית למי שזוכר את התוכנית לחיים לפני שהוא הגיע למאסטר שף. הצלחתי להסביר את העניין?
אני לא ממש הבנתי.
אז אני אגיד את זה במשפט אחד. כמו שהיום פשוט ללמד אוכל, ופעם זה הייתה בושה על זה שאת לא יודעת לבשל.
אוקיי.
אני מתפלל שנגיע יום אחד, והסרט הזה תהיה יריית פתיחה לזה שאפשר יהיה גם לדבר על עונג, ועונג של נשים. וללמוד עונג. כי היום, או כמו שאת דיברת על הדור שלנו, או דור מבוגר יותר, ההורים שלנו סגרו תמיד את הדלת.
שזה בסדר, זה טוב לסגור את הדלת.
לא, אם לא מערכת הרווחה הייתה מגיעה.
נכון, בדיוק. אני חושבת שזה...
אבל לא דיברו איתנו על זה.
לא דיברו, נכון.
והילדים הצעירים היום לומדים, קוראים לזה מוגנות מינית. זאת אומרת, לקחו את הדבר הזה וסרסו אותו תרתי משמע. לא הסבירו שאפשר ליהנות מזה, לא הסבירו שזה נעים. הפחידו. וזה בדיוק מתחבר לתרבות ההפחדה. וההפחדה ובושה הם שני רגשות שיושבים חזק מאוד, ושמגיעים לתוך הקליניקה, אנחנו שוברים שיניים כדי להתמודד איתם.
אני רוצה שקצת תספר לי, שתי שאלות יש לי אליך. ככה בוא נראה איך החום עם הזמנים, אבל אני קודם כל מאוד מסקרן אותי איך הגעת לדבר הזה. כי באת מתחום מאוד מאוד בכלל אחר, ובעצם הגעת לפה. אז מה הסיפור?
התחום האחר זה לא כזה תחום אחר. זה היכולת לראות, זה היכולת להנגיש, זה היכולת לשים זרקור על נקודה. וגם פיזית, זאת אומרת, יצא לי לצלם, והרבה פעמים שאתה עובד עם אנשים שהם, הלוז שלהם דחוק, אז אתה יכול לבוא ולארגן סטודיו, ורקע, ותאורות, והכל מכוון, והכל מכוות, וכבר בדקת, והמצלמה עם כרטיס זיכרון מלא, ויושבת לך, או נמצא לך שם מישהי או מישהי, יש שם איזה נשמה מאחורי כל החליפת יום הולדת הזאת, היא לבושה עם בגדים כאלה ואחרים, ותפקידים כאלה ואחרים, והם לא שם. והם משחקים או משחקות. הם לא שם, וזה לא משנה מה תעמוד ומה תעשה. ושם אני חושב התחיל התהליך הטיפולי הראשון שלי. היכולת להבין שיש לי באיג זמן לרקח, להוציא, להגיע לאסנס של מישהו, ולהבין מה הסיפור שלו, שלה, בעיקר שלה, ולהוציא את הסיפור הזה משם. אז הטיפול התחיל כך.
אוקיי. אבל זה כזה, כאילו זרקת לי כזה, אוקיי, ומה... בכל זאת, משם ועד לחדר הטיפולים יש דרך.
משם ועד לחדר הטיפולים יש דרך. יש דרך של עבודה עצמית. התגרשתי, הגירושים שלי היו מאוד מאוד מורכבים. לקחתי את עצמי למסע למידה. בדיוק כמו אותה גיבורה, לקחתי את עצמי למסע למידה. היו לי מספר מטפלות ומטפלים, ואני הבנתי שאני כל החיים הייתי בשירות. הפגיעה המינית שלי עלתה. עלו שם עוד הרבה 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 דברים, והלכתי לאיש מקצוע או לאשת מקצוע שתעזור לי לסדר. ובדיוק כמו שהם אנחנו לא טסים לבד.
אנחנו לא מטיסים לבד.
לא, מטיסים לבד. את לא נכנסת קילומטר לבחורצ'יק שהמזה עם הקברנית, זו, 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 ראיתי בסימולטור, כן? אנחנו לא מנתחים לבד את עצמנו, וטוב שכך. אנחנו עוד לא עושים הרבה 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 דברים לעצמנו לבד, כי כמו שאפלטון אמר, נפש צריכה נפש כדי להגיע לתהליך. היא מוצאת את עצמה. נפש מוצאת נפש באמצעות נפש אחרת. היא מגיעה לעצמה. אי אפשר לעשות את זה לבד. גם אם את עומדת מול המראה, זו התחלה טובה, אבל צריך מישהו שיעמיד שם את המראה. אותו דבר מצלמה, אותו דבר שיחה, אותו דבר שירה, או, או, או רפואה אנרגטית, שדברים שאת עושה. מישהו צריך לעזור. אנחנו גם חיים פה ביחד בסופו של דבר. זה שהקורונה והשנים האחרונות,
כן.
והחברה שלנו אכל לאיבוד, אז זה גם אינטרפטציה, כי פעם חיינו כקבוצה. הייתה את החמולה, היה את האוהל של אנשים, הגברים היה להם תפקיד, לנשים היה תפקיד, הכל היה יותר...
היה ברור.
היה ברור.
היה ברור.
הכל היה גם מדובר. זאת אומרת, גם אם היה איזה פרגות באוהל, מבינים מה קורה אחרי זה. היה אפשר דמיון, היה אפשר לראות מה קורה. היום אנחנו נמצאים במצב לטעמי הרבה יותר מסוכן, שמצד אחד אין אפשרות לפתח את הדמיון, כי מביאים לנו מציאות מדומה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לחשוב על ילד קטן שלפני 200 שנה פינטז באוהל מה ההורים שלו עושים והבין, ואמא הסבירה לו, והוא יכול להיות שהוא היה קטן, הוא שאל, והיה מקום לשאלות האלה. אז היום אין מקום לשאול, כי ההורים כבר סוגרים את הדלת שהמזגן לא יברח, אלק, ומצד שני יש לו גם את הפורנו, שהוא כביכול, ואז הוא חושב שזו המציאות.
כן, אבל זה באמת, זה נושא, אפשר לעשות איזה פודקאסט שלם, אבל הנושא כן. הזה לא אחד אלא עשרה. מסכים. יש המון מה להגיד בנושא
מסכים.
הזה.
מסכים, אז אני אומר עוד פעם, אני הלכתי לאיבוד, אוקיי. ובעקבות מה שאני עברתי, חיפשתי את עצמי,
כן.
ויצאתי למסע עם עצמי ונעזרתי באנשי מקצוע.
וואו, מדהים. זה תמיד מרגש שמוציא. ובסוף אתה בעצם נמצא במקום שהוא עדיין מאוד בשירות. זאת אומרת, הטיפול הוא הכי להיות בשירות. אבל כנראה שזה משהו שגם מרפא אותך באיזושהי צורה.
לחלוטין, לחלוטין.
אוקיי. מה, זה כמו לעשות תיקון באיזשהו מקום?
כן.
במידה מסוימת?
כן, כן. אני מסתכל היום על כל מיני אנשים מהתעשייה, שנגיד, את יודעת מה, נתת דוגמה צילום, כן, על הדיברקן שמקדם את החוק, שמחייב בעצם בפרסומות לתת את הנתונים האמיתיים של המודל. אין חיה כזאת. מה שאתם רואים זה לא באמת. זאת אומרת, אף אחד לא רואה את סופרמן היום ועומד על המרפסת ומנסה לקפוץ והוא חושב שהוא באמת יצליח. אם כן, גם כן. יש okay. אנשים שמטפלים בזה.
אז ככה, מה אתה מנסה להגיד
ככה בעצם? ככה צריך להסתכל על החיים, לטעמי. הפורנו הוא כזה. התרבות הזאת של היכולת הזאת שכל הזמן מנסים לתקן אותנו, לשנות אותנו, להסביר לנו שאתם מבוגרות, הגוף עושה את שלו, תשפצו, תקצקצו, תמרחו. חבר'ה, בסוף יש שם איזה מישהו שמרוויח מזה קצת כמה גרושים, שזו המטרה שלו. הוא לא באמת דואג לכם.
כמה טריליוני גרושים.
הוא לא באמת דואג לכם. גם אם זה נראה הסוואה, וזו הסוואה טובה. לכו תבינו מה קורה אצלכם.
אני חייבת להגיד לך משהו. בתור אישה, בסדר? אני אמנם אישה בת 44, ואני עדיין נראה טוב, אבל יש, זה בעיקר המקום של הפחד. הפחד, וכשאני מצד אחד מסתכלת על נשים מבוגרות, אוקיי? אני יכולה לראות את היופי שלהן מבעד לקמטים. לי הן נראות יפות, אבל כשאני מודדת את זה על עצמי, אני אומרת, מה, אני אהיה ככה? זה מפחיד אותי. אני עם כל המודעות שלי, ועם כל זה דוגרי, מפחיד אותי, ואני חושבת שזה מפחיד אותי, בגלל שלימדו אותי, והפנמתי את זה היטב, מגיל אפס, שמה שיפה זה פנים חלקות, מה שיפה זה גוף חלק, וכשזה מקומט, זה לא יפה, זה מכוער. ואני חושבת, ואני אומרת את זה בצורה הכי בוטה, והכי ככה as is, כי ככה רובנו הפנמנו. אני לא רוצה להתייפייף פה. רובנו הפנמנו את זה. אני חושבת ש... ותכף אני ממש רוצה לשמוע, כי אמרת לי, אני כשאמרתי לך את זה בשיחה בינינו, אמרת לי משהו שריגש אותי בטירוף כאילו, ואני רוצה שתגיד את זה. אני רק אומר שהסרט הזה בעיניי, אחד הדברים היפים שהוא מביא, זה אישה כמו שהיא, עם הסימני מתיחה ועם הקמטים, בגיל סביר, נראית כמו שאישה בת 64 פחות או יותר נראית. מצב טוב, משומר, אבל נראית ככה, אישה נראית בגיל 64, פאק. לא כמו איזה ברבי עם כל מיני... וזה נותן איזה סוג של לגיטימציה. אני חושבת שזה צריך להיות הרבה הרבה יותר. אנחנו צריכים מודלי יופי נוספים. פליז. אז מה רצית להגיד לי?
תראי, כשאני ראיתי את הסצנה הזו, מחאתי בכפיים. זאת אומרת, אמרתי שפה. סוף סוף מישהו באמת, כמו שאת אמרת, ראה את המדלדל הזה של הגוף בידיים, את האור. כי העולם באמת לא רק שייך לצעירים, העולם שייך לעולם, למי שחי בו. וזה שחינכו אותנו ככה, זה כבר כל אחד... ואחת צריך או צריכה לעשות את החשבון נפש שלו. אני יכולה להגיד לך מה אני ראיתי.
אוקיי.
ושאני מגיע, ואני נוגע בטיפול, ואנחנו מסתכלים על זה, או מסתכלות על זה, ואז כאילו, את יודעת מה, בוא ניקח זוג אפילו, עזבי אותי, שמתביישים להתפשט אחד מול השנייה, אבל הם כבר 40 שנה ביחד. הוא כבר היה בכל הלידות. מה כבר פספסת? מה לא ראית? ואני שואל אותה, אז היא אומרת לי, אני לא מתביישת ממך, אני מתביישת ממנו. אמרתי לה, למה? כי אני כבר לא כמו פעם. אמרתי לה, והוא נשאר כמו פעם? אז גם הוא מתבייש ממנה. ואני מסתכל על זה, ואז אני שנייה עוצר. וזה הזכיר לי איזה שיח שהייתה לי עם מישהי שליוויתי, ואמרתי לה, בואי נה, כל הפנסים האלה שלה על הבטן, זה לא כאילו מהסרט של אל קפונה או משהו כזה. כל אחד מהם שמה, זה, זה, זה סיפור חיים. את הבאת כמה ילדים עם תינוקות, עם מצוקה, עם הריון מורכב כנגד כל הסיכונים. זה אותות גבורה. זה כאילו, סליחה לביטוי, זה פאקינג, כמו שבן אדם מסתובב עם הצלש ואומר, זה מה מיטלה, זה מה החווה הסינית. זאת אומרת, יצרת חיים בתוכך. זה משהו שאנחנו כגברים לעולם לא נעמוד ולא נכיר את זה, הצלוליטיס הזה. זה המתיחה, זה השינוי של האור, זה היכולת האלה לקבל את העובר עם המי שפיר, ואז הבטן יורדת, והיא לא חוזרת לעצמה, ואחרי זה מגיע הריון שני, ושלישי, ורביעי, ובדרך יש איזה ציסטה, ועוד איזה משהו קטן שעוברים. איך את רוצה שזה יהיה אותו דבר? זאת אומרת, לצורך העניין, גם מכונית שיצאה כרגע ועברה קילומטראז', היא לא נראית בניילונים כאילו היא הגיעה עכשיו מהמפעל. זה לא עובד ככה. והחוכמה והדברים האלה שאת אספת בחיים שלך הם באמת מתוך הכאב הזה, מתוך הדברים שעברת. כי כשהילד יהיה בריא, אז מה זה לזה? זה לא משנה איזה פנס בבטן או לא. אם מציא אותו באיזה ניתוח חירום. והצלוליטיס הזה, או החזה הנפול, את ענקת חיים. זה משהו שאנחנו בתור גברים לעולם לא נצליח לעשות. ואת הנקודה הזאת פספסו. ומי שנכנס לשם בתווך הזה, זה כל מיני גורמים מסחריים. ואני הייתי מבקש, תחברו שנייה פנימה. היא מציק לך הצלקת הזאת של הקיסרי, שימי לב מתי זה מגיע. אולי זה מגיע עם איזה שיחה עם הילד והדאגה שהוא כרגע נשאר שבת או לא ענה לטלפון והוא בצבא. זאת אומרת, זה חיבור רגשי שלך בגוף שמתגשם עם נשמה חיה. לנו אין את זה. אנחנו, כמו שאת אמרת, באים, פורקים את החבילה שלנו, הם תומכים, נמצאים לכל הדרך, אבל סיימנו את התהליך.
כן. וואו, זה מרגש לשמוע, באמת. זה מרגש לשמוע את זה מגבר. אני חושבת שכמוך עוד לא מעט גברים מרגישים ככה כלפי אנשים
שלהם. לחלוטין, אבל אין לנו לגיטימציה להגיד
את זה. אפילו, נכון.
אין לנו לגיטימציה להראות את זה. ואם אנחנו אומרים את זה, אז אוטומטית יש לכם מנגנון אחר? לא, די, די.
לא, כן, היא לא תאמין אפילו.
לחלוטין.
אז הנה, קבל עם ועדה. אז אנחנו ככה ניקח לנו איזה כמה דקות של רוגע. ובהמלצתו של ישי נתחבר לגוף. אנחנו ניקח לנו ממש 3 דקות. ולא צריך לפעמים יותר מזה. לקחת נשימה ולכוון אותה לאותו מקום בגוף שלנו שיש לנו את הכי אישו איתו. לכל אחד יש. אז אולי זה הקמת במצח, ואולי זה הסקיות מתחת לעיניים, והסנטר הכפול, או הבטן, או הריחיים, או הצלוליטיס. כל אחד יש לה את שלה. תבחרי אחד. ותזרימי לשם נשימה. ודמייני שיחד עם האוויר, יחד עם החמצן, נכנסת פנימה אהבה. ממש אהבה, ככה בקפסולות קטנות של זהב מנצנץ. ואת לוקחת את האוויר הזה, את לוקחת את הנשימה הזאת, מלוא הריאות. ולתוך האוויר הזה נכנסות הקפסולות הקטנות של אהבה, כמו נצנצים קטנים ומתוקים. והם נכנסים פנימה והם זורמים כולם אל האזור הזה. הלא אהוב, שסופג כל כך הרבה ביקורת. ואת כרגע עם האוויר מזרימה אליו אהבה טהורה. ממש תרגישי את הנצנוצים, את הקפסולות האלה נכנסות לתוך התאים של אותו מקום. וממלאות אותם באנרגיה אוהבת, מקבלת. נשימה אחת. תראי כמה זמן לקח לנו, בדיוק 2 דקות. אם תעשי את זה כל יום, מתישהו במהלך היום שלך, את תראי ששבוע, שבועיים אחרי, יהיה לך איזה משהו אחר בתוך מערכת היחסים עם הגוף, וספציפית עם המקום הזה.